שלום לכולם, אנחנו הגענו לממד השני, לשלב השני של מה שהשם אלוהינו דורש או שואל מאיתנו, יותר נכון מאימנו, אחרי שנבנתה קומה ראשונה שהיא בניין העירה, כלומר היחס הנכון בין הבורא לנברא ובפרט עירת הרוממות, שבה האדם מכיר לא רק את הרוממות האלוהית אלא גם את הרוממות שבתוכו, כי הוא עצמו כולל את הרוממות האלוהית ולכן הוא צריך להופיע אותה במציאות. אז כן, אחרי שנוצר היחס הנכון בין בורא לנברא, שמצד אחד הנברא יודע את המרחק שלו מהבורא, מצד שני הוא יודע שהוא מסוגל לגלות משהו מהבורא, ולכן הוא גם קצת קרוב אליו, איך מתבטאת הקרבה? אומר הרמח"ל, על פי הפסוק, כי ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך, שלב א', איך זה יצא לפועל, שלב ב', ללכת בכל דרכיו. אם כן, אומר הרמח"ל, ממד שני, קומה שנייה, ההליכה בדרכיו. טוב, מה זה ללכת בדרכיו? לקדוש ברוך הוא אין רגליים, הוא לא הולך בדרך. מה נקרא ללכת בדרכיו? כן, אם היינו מציירים את זה בצורה טכנית, אז אדם הלך נגיד על שפת הים, על החול, אז הוא השאיר עקבות, אז אומרים לי, תלך בדיוק במקומות שהעקבות נמצאים על החול. אל תסתה. זה הליכה בדרכיו, ללכת בדיוק בדרך הזאת. במקום שאתה רואה עקב של נעל ימין או רגל ימין, שים רגל ימין. במקום שאתה רואה עקב שמאל, שים שמאל. אל תלך בצד ואל תהפך את הרגליים. תלך בדיוק בדרכיו. זה פשט הביטוי, הליכה בדרך. אז איך אפשר ללכת בדרך? מהם הדרכים שהקדוש ברוך הוא הולך כדי שאנחנו נוכל ללכת בדרכים שלו? אומר הרמח"ל, ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. תיקון המוסר, תיקון המידות, בואו נקרא עוד קצת כדי להבין את זה. והוא מה שבערו זיכרונה לברכה בגמרא במסכת שבת, מהו חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום, משפט אחד ככותרת, הוא כלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. טוב, עכשיו אנחנו צריכים קצת פה להרחיב את הדיבור, כי הדברים מאוד מאוד יסודיים. המילה מידות, הממד השני אם כן, תיקון המידות. ללכת, האדם צריך להתנהג במידות הבורא. מה הוא? במידה א', אף אני במידה א'. יפה. השורש של המילה מידה. מה הוא? איך? מידה. מידה. לא, אתה אומר שיש מידה לבגדים, נכון? אני לובש לארג' אקסטרה לארג' וכו'. בסדר, אבל מה השורש בלשון הקודש? מידה. מה? או ממדלד אי הו, ממדלד דלד. מידה מלשון מדידה. כלומר, כל מידה, יש לה את הגבול המדויק שלה. היא מדודה במידה שלה. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא הרבה מידות. יש לקדוש ברוך הוא אין סוף מידות. מה זה מידות? הופעות אלוהיות במצבים מסוימים. אני רוצה להסביר את זה קצת יותר רחב. בטעות הרבה פעמים אנחנו חושבים שמידה או מידות זה קשור דווקא למוסר. דווקא לבניין המוסרי, לתיקון המוסרי של האדם. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מעל למידה. הוא לא קשור למדידה. הוא לא קשור לגבול. הוא לא קשור לשיעור. הוא אינסופי. הקדוש ברוך הוא אינסוף ברוך הוא. אבל בעולמנו, בעולם שלנו, הוא החליט שהוא מתגלה במידות. למשל, שתי המידות המרכזיות שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה, לא ברמה המוסרית, ברמה המדודה של גבולות ושיעור וערך ומסגרת, שתי המידות העיקריות זה זמן ומקום. למשל, חז"ל אמרו, הוא לא הוא מקומו של עולם. אבל אין העולם מקומו. הקדוש ברוך הוא שייך למקום? לא, הוא לא שייך בכלל למקום. אין העולם מקומו, הוא אין סוף. אבל הוא החליט שהוא מתגלה במקומות, למשל, שהוא מתגלה בכדור הארץ. והגילוי, יש לי משפט חשוב, והגילוי האלוהי במקומות השונים, הוא לא אותו מדרגות גילוי, היא לא אותה מדרגת גילוי. למשל, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בחוץ לארץ, במדרגה מסוימת, הוא מתגלה בארץ ישראל, במדרגה אחרת, ובארץ ישראל הוא מתגלה בשלוש מדרגות שונות, עבר הירדן, ארץ הגולן, ארץ יהודה, ובארץ יהודה הוא מתגלה במדרגות שונות. יהודה ושומרון זה לא ירושלים, וקריית משה בירושלים זה לא העיר העתיקה, והעיר העתיקה זה לא הר הבית, והר הבית זה לא מקום המקדש, מקום המקדש זה לא קודש הקודשים. מדרגות, 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 בגילוי האלוהי במקום. אז הקדוש ברוך הוא מדד את הגילוי האלוהי בכל מקום, ואמר, אני מתגלה א' במקום, ב' אני מתגלה במדרגות שונות. האם הקדוש ברוך הוא שייך למקום? לא. האם הוא החליט שהוא מתגלה דרך מידה של מקום, מדידה של מקום? כן. יפה. זמן. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. היה הווה ויהיה. שם הוויה. נכון. אבל הוא החליט שהוא מתגלה בתוך ממד של זמן. למשל, ביום חמישי הוא לא מתגלה כמו שהוא מתגלה בשבת. למשל, בשבת הוא לא מתגלה כמו שהוא מתגלה ביום טוב. למשל, בראש השנה הוא לא מתגלה כמו שהוא מתגלה ביום הכיפורים. וכל זה הדרך. אם כן, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מעל לזמן, הוא מתגלה בממד של זמן, ולא חול ולא כל גילויים, הגילויים האלוקים בזמן, שווים. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, הוא מתגלה במדרגות שונות בזמן, הקדוש ברוך הוא מעל המקום, מתגלה במדרגות שונות במקום. עכשיו בואו קצת נרחיב את זה יותר. מה זה זמן ומקום? צריך להגיד עוד משהו. זה גם עניין של מצב, למשל ניקח דוגמה שמופיעה בחז"ל והרמב"ם מזכיר אותה להלכה. שהקדוש ברוך הוא הופיע בקריאת ים סוף. כמו מה הוא היה נדמה לעם ישראל, חז"ל אמרו, כגיבור מלחמה. נכון? עם ישראל ראו בים סוף שהמידה האלוהית שהקדוש ברוך הוא מתלבש בה במחאות ומתגלה דרכה, היא מידת גבורת המלחמה. נקרא לזה בשפה שלנו היום. הקדוש ברוך הוא התגלה לישראל בקריאת ים סוף כרמטכ"ל איש צבא. יפה. ואיך הוא התגלה בהר סיני, חז"ל אמרו, במעמד הר סיני וקבלת התורה? כשליח ציבור או נוסח אחר, כזקן עטוף בטלית. יפה. בקריאת ים סוף, כשמשה רבנו התחיל להתפלל, שליח ציבור עטוף בטלית, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו. עכשיו זה לא הזמן להתפלל. עכשיו זה הזמן לעשות פעולה מעשית, להיכנס לים, ואם צריך להילחם, להילחם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף מדד את עצמו, המידה שהוא התגלה אלינו, היא מידת גיבור מלחמה. מה הוא בסיטואציה, במצב שנקרא קריאת ים סוף, התגלה כגיבור מלחמה, אף אנחנו צריכים למדוד או להימדד במידה שלו, ללבוש את הלבוש שלו, להופיע לפי הערך המדויק שלו, המדוד עם השיעור והגבול הזה, ואנחנו צריכים להיות כגיבורי מלחמה. מה הוא גיבור מלחמה בים סוף? אף אנחנו גיבורי מלחמה בים סוף. יפה. ולעומת זאת במעמד הר סיני, מה הוא מדד את עצמו, הלביש את עצמו בלבוש של שליח ציבור עטוף בטלית? אף אנחנו במעמד הר סיני, שליח ציבור עטוף בטלית. יפה. ואם אנחנו מחליפים, אם בהר סיני אני מתנהג כרמטכ"ל ובקריאת ים סוף אני מתנהג כחזן, אז אני לא מדוד במידות האלוקיות. אז הקדוש ברוך הוא בים סוף אמר למשה רבנו, חביבי, עכשיו זה לא הזמן לשליח ציבור עטוף בטלית, עכשיו זה הזמן לגיבור מלחמה. טוב, אבל לנו הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו. רבותיי, יוצא מכאן דבר חמור ביותר. חמור הכוונה חשוב. שהמושג הנקרא מידות, זה לא רק מידות הנפש במובן המוסרי. מידות הנפש במובן המוסרי זה אחד הממדים שדרכם הבורא מתגלה אלינו. אז מה הוא רחום? במצבים מסוימים, אף אנחנו רחומים במצבים מסוימים, ומה הוא אכזר במצבים אחרים, אף אנחנו אכזריים באותם המצבים. כשתפקידנו זה ללמוד מידות אלוהיות, בלשון הקבלה זה נקרא ספירות, או בשפה היותר נקרא לזה מלובשת, בשפה הקבלית המנוסחת זה נקרא לבושים וכדומה. אז אנחנו צריכים להתלבש בלבוש האלוקי ולזהות בכל מצב נתון באיזה לבוש הקדוש ברוך הוא מתלבש, ועל פי זה אנחנו צריכים להתנהג בפועל. אז אם אני חוזר רגע למשפט הקודם, הייתי אומר ככה, שורש המידות האלוקיות זה בעצם הספירות, 10 הספירות שהן מחולקות ל-10 עד אינסוף וכו', שהספירות האלוהיות האלה מתגלות במידות המוסריות, לא רק אבל גם, והמידות המוסריות האלה מתגלות בהלכות המדויקות. ההלכה זה איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בנקודת הזמן הזאת בפועל. אז הלימוד ילמד אותי בשכל את המידות האלוקיות, המוסר יפנים לי בנפש את המידות האלה, ומקצוע ההלכה יגלה לי במעשה את המידות האלה. לכן, לימוד אמונה, שהוא המקצוע, ששורשו קבלה, ששורשו נבואה, שהוא המקצוע שעוסק בלימוד מידות הבורא, הוא בעצם, הייתי אומר, השורש, לבניין המוסר, שם השורש לקיום ההלכה. זה דבר אחד. ספירות, מידות, הלכה, מידות במובן המוסרי, זה אותו דבר. רק זה בלבושים שונים, במדרגות שונות. פה זה עולם המחשבה, פה זה עולם הנפש והמוסר, פה זה עולם המעשה, עולם הפעולות. בסדר? זה הערה מאוד חשובה, הערה הזאת. לכן, כשאנחנו עסוקים בסוגיית המידות, התחום שקוראים לו הבניין המוסרי של המידות, בניין הנפש במידות, זה תחום אחד של הופעת המידות של הבורא. כי בעצם הייתי אומר ככה, כל הבריאה הזאת וכל ההיסטוריה בראשית ברא אלוהים, כל מה שהוא ברא, זה בעצם גילוי של מידות אלוקיות. ולכן מה הוא? אף אנחנו. אז למשל דוגמה, אז שהקדוש ברוך הוא מולך, באיזה מידה הוא מתלבש? מה אומר הפסוק? השם מלך, גאות לבש. כשהקדוש ברוך הוא מולך, הוא מתלבש במידת הגאווה. הגאווה לא במובן הזה של חד ושלום להתנסה ולהתגאות על אחרים, אלא ביטחון עצמי, סקיפות קומה, לדעת מה אתה רוצה, לעמוד בנחרצות ובהקשנות, לא לוותר ולהצליח במשימה. זאת הכוונה גאווה. ניצחון במלחמה. איך היום אומרים? להרגיע את המצב. מי אמר שהרגעת המצב זה ערך? ניצחון במלחמה זה ערך. כמו שאמר אחד מחברי הכנסת אתמול. הרגעת מצב זה לא ערך. ניצחון במלחמה זה ערך. זה ודאי ערך. בסדר? אז מצד אחד, בזמן שהקדוש ברוך הוא מתגלה במלכותו, הוא מתלבש במידת הגאווה. יפה. מי אחראי לגלות את מלכותו בעולם? עם ישראל. אז כשעם ישראל מולך, כלומר, מגלה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי שהוא מולך, כלומר, מקים מדינה, כלומר, מעמיד ריבונות ושלטון, הוא צריך להתלבש בלבוש של גאווה, של נחישות, של נחרצות, של תקיפות, של עקשנות ושל ניצחון, ולא של רחוכיות ורפיון וחולשה. רבותיי, זה נקודה מאוד עקרונית. ובמצבים אחרים, הקדוש ברוך הוא מתלבש ברחמנות, אז גם אנחנו, הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה זקנה ברחום, הוא מתלבש ברחמנות. כשהוא רואה נכה, כשהוא רואה עיוור שצריך לעבור את הכביש, הקדוש ברוך הוא מתלבש ברחמנות. אף אנחנו צריכים להתלבש ברחמנות. אז כשאני יוצא למלחמה, אני מתלבש בגבורה ובגאווה. וכשאני רואה אדם חלש בחברה שזקוק לתמיכה ועזרה, אני מתלבש בחסד ורחמים. ברור. זאת אומרת, בואו נחזור אלינו. הממד הראשון שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, שואל מאיתנו, ואתה ישראל, מה השם לך שואל מעמך? יצירת היחס הנכון למורה לנברא. מה הוא מרומם? אף אנחנו מרוממים, כי אנחנו אומרים לגלות את הרוממות הזאת. יפה. הקדוש ברוך הוא, איך עושים את זה? איך אנחנו מגלים את רוממותך ומגלים את הרוממות הזאת דרכנו? תשובה, מגלים אותי במידותיי. מה אני רחום? אף אתם רחומים. מה אני חנון? אף אתם חנונים. מה אני נוקם? אף אתם נוקמים. אסור לשכוח. מצד אחד כתוב בגמרא, ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים. מצד שני כתוב, ישראל עזים שבאומות. איך זה הולך ביחד? יש הרבה הסברים. הסבר אחד, בישנים רחמנים וגומלי חסדים מצד עצמנו, מצד הטבע שלנו והיחס לאחינו, ומצד האויב, עזים שבאומות. לפעמים צריך להופיע מידת העזות מול אויב. הרב קוק כותב בשמונה קבצים, דבר נפלא, שכשאברהם אבינו חוזר מהמלחמה, אז הוא פחד, כמו שרש"י אומר, שמא הקדוש ברוך הוא יבוא איתו בדין על הנפשות שהוא הרג שלו בצדק בזמן המלחמה, ושמא הוא קיבל את שכרו, ברמה הרוחנית, ברמה נקרא לזה הלאומית. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אנוכי מגן לך. מה זה ההגנה הזאת? מה זה אנוכי מגן לך? איזה הגנה זקוק לאברהם? אז הפשט הוא ברור, אל תדאג, הנפשות שרקת היה בסדר, ושכר אתה תקבל, לא גרעתי לך מהחשבון, יהיה בסדר. אומר הרב בשמונה, אומר הרב קוק בשמונה קבצים, לא. תכונת אברהם אבינו, שהיא תכונתם של ישראל, התכונה העצמית של ישראל, היא תכונת החסד. חסד לאברהם. מה זה חסד? חסד זה נתינה חיובית, אינסופית, להכל, תמיד, ללא הפסקה. חסד חסר גבולות. ולכן אומר הרב, שם בשמונה קבצים הרב קוק, שהחסד של אברהם כולל כל באי עולם. כאן נאמר בשמו, אב המון גויים. יש לו מטרה, תפקיד, להשפיע את הטוב האלוהי לכל האנושות. אב המון גויים, אברהם, אב המון גויים, נתתיך. אומר הרב, אבל יש סכנה איומה במידת החסד. מה הסכנה? א', שתי סכנות לפחות. א', שהחסד יופיע במקום שאסור שהוא יופיע. לטובים ולרעים. לפעמים לרעים לא צריך חסד, צריך דין, צריך גבורה, צריך תקיפות, צריך אכזריות, צריך נקמה, צריך ניצחון. מתוך נפש החסד אנחנו רוצים לניצחון, ברור. אבל אנחנו לא מתגלים במידת החסד. במלחמה כמו במלחמה. אז קודם כל צריך להשפיע את החסד הזה רק במקומות הנכונים, במצבים הנכונים וכו'. ב' צריך לשים לב שכשיש חסד בין אנשים או בין עמים, למשל ההשפעה של עם ישראל על העמים, אב המון גויים, יש השפעה וקשר דו סטרי בין הנפשות. אז כשאברהם משפיע חסד על א', א' משפיע גם עליו כל מיני סוגי השפעה. זה קשר דו סטרי. קשר בין נותן, בין נותן למקבל ומשפיע למושפע, זה קשר דו סטרי. זה לא קשר חד סטרי. והקשר הזה הוא מסובך, הוא מסוכן, צריך להגדיר אותו בגבולות מדויקים. זה שאתה אברהם משפיע חסד, זה נכון, אבל תשים לב שלא תהיה מושפע מחסדם במחאות של המקבלים, במקום שלא צריך לקבל את החסד הזה. למשל, כשהתרבות הישראלית צריכה לעבור לאומות העולם, אבל לא בטוח שהתרבות המערבית צריכה להופיע אצל ישראל. צריך לדעת גבולות הגזרה. אז שתי הגנות נדרש, או נדרשות למידת, למידת החסד של אברהם. א', שהחסד יופיע רק במקום ובזמן הנכון, ולא במקום שצריך להופיע דין, וכו'. וב', שלא יהיה אור חוזר, שהחסד ישפיע את חסדו, אבל שאברהם לא יושפע, השפעות שהוא לא צריך להיות מושפע מהן. אומר הרב שמונה קבצים, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אנוכי מגן לך. אתה אברהם אבינו מידת החסד, אני נקודת ההגנה שלך, אני מרכז הכובד של ההגנה, להגן על מידת החסד הזאת. אז נכון שכאן הרמח"ל אומר, מהו חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום, אבל באותו משפט אנחנו צריכים להגיד, מהו אלקנה ונוקם, אף אנחנו אלקנה ונוקם. יש מצבים שבהם צריך להתלבש במידת הגאווה, במידת הקנאה, במידת הנקמה. נקמה לא במובן השטחי של העיתון. נקמה מלשון להקים את מה שנופל. זה נקמה, משורש קמם, שורש קום. זה נקרא נקמה. מה? למה? ישראל בישנים רחמנים גומל חסדים, ישראל עזים שבאומות. כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים. למה לא מופיע? ודאי שמופיע. סליחה, כל התנ"ך מלא מההנהגות האלוקיות. תראה, צריך יותר להעמיק את זה, כי יש הבדל, וזה הרב כותב במדבר שור, יש הבדל בין, נקרא לזה, המידות החיוביות, כמו חסד, רחמים, אהבה וכו', לבין המידות הנראות שליליות, כמו נקמה, אכזריות וכדומה. מה ההבדל? אומר הרב קוק במדבר שור, בעם ישראל יש שני סוגי מידות. יש מידות שהן עצמיות לאישיות, זה עצם האישיות הישראלית, שהן המידות הטובות. ישראל רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. יפה. ויש מידות, אומר הרב בלשונו, שהן חוץ לנפש. מידות שהן חיצוניות יחסית לנפש. הייתי אומר, זה כמו שקד, שיש את השקד עצמו, ויש את הקליפה הדקה שעוטפת אותו. הקליפה האהבה שעוטפת אותו זה לא השקד, זה רק הגנה לשקד. הקליפה הדקה זה חלק מהשקד, אבל זה הצד החיצוני של השקד. אותו דבר פה. אז המידות שהרב קורא להן קשות, שאותן דרך אגב סוגיה שלמה לא צריך הזמן להאריך, אותן קיבלנו מעשיו, על ידי זה שיעקב אבינו שמע לאמא רבקה ולבש את בגדי עשיו, אבל הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. כבר מבפנים אתה יעקב, מבחוץ אתה מתנהג כעשיו, כשצריך. אז זה נכון שזה שמצאנו יותר הדגשה בחז"ל למידות החיוביות, כי המידות החיוביות הן המידות היותר עצמיות לנו. והמידות, נקרא להן השליליות בכאילו הקשות, לא הרעות, הקשות, המידות הקשות, כי קשה לגלות את הכעס באופן חיובי, קשה לגלות את הקנאה באופן חיובי. המידות הקשות הן המעטפת של האישיות, אבל הן חייבות להופיע. אי אפשר לדלג על זה? אז ההערה שלך נכונה, אבל גם התשובה שלי נכונה. לכן, ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. כמו שהפסוק אמר, אם יקשתי את הקש, אם נברתי את הבר. מה השאלה בכלל? לא צריך בשביל זה פסוק, זה סברה ישרה, נפש בריאה. ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. והוא מה שבערו זיכרונם לברכה, מהו חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. וכלל כל זה, העיקרון של כל זה, שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו, על פי היושר והמוסר. טוב, אז בואו רק נסכם ונמשיך את זה פעם הבאה, בעזרת השם. המדרגה הראשונה שצריכים לפנות בתוכנו, מדרגת היראה, יחס בין בורא לנברא. כדי שהיחס הזה בין בורא לנברא יהיה יחס נכון, אז הנברא צריך להתלבש במידות של הבורא. טוב, יישר כוח, שבוע הבא נמשיך, בעזרת השם.